ההקדמה שלו, או הפתיחה שלו, איך שהוא מגיע לדברים, היא חשובה ומעניינת בעצמה. השלב הראשון יהיה, נאמר דברים לא פשוטים על הרמב״ם. לא פשוטים כי האחרון שלא מעריך את הרמב״ם זה הרב קוק, כן, זה בכלל לא שאלה, אבל בנושא הזה של טעמי המצוות, יש לרב קוק מה לומר על דרכו של הרמב״ם, כפתיח לתהליך לקראת הדברים שהוא הולך להגיד לנו בעצמו בנושא הזה. אז בואו נראה קודם כל, זה נמצא פה באות א', ואז נעבור הלאה. כשאנו נכנסים לתוך אותה חלקה הרחבה, למקצוע הגדול של דרישת טעמי המצוות, לא נוכל להיפטר מהשתוממות על דלות ההפריה בחלק הספרותי החשוב מאוד הזה, שלפי תוכנו היה ראוי להיות דשן ורחב הרבה יותר משאר מקצועותיה של דרישת התורה. בדורנו זה איננו מרגישים הרבה את חסרון החקירה במחקר הזה החשוב מאוד, הדאגה הדבר חיזוק היהדות, העיונית והמעשית, מקפת את החלק היותר נכבד מבעלי הכישרון שבקרבנו, העומדים במעמד מוצק וקיים על בסיס היהדות ונכונים להקריב את נפשם עליה. ולכאורה דבר פשוט הוא שיסוד התחייה ותגבור את החיים ואפילו העמדת הכוחות במצבם ההווה צריכו להימשך מהזלת אור חיים פנימיים, מלח טל של דעה ורגש, הגורם לחבב ולהעמיד את המעשים הנסמכים עליהם, ולתכלית זו הלא העבודה יותר נצרכת היא הרחבת הדרישה בטעמי המצוות באופן עמוק המלא חיים מקוריים. טוב, השלב ראשון, הרב קוק מבכה את זה שלא מספיק מתלמידי חכמים עוסקים בכלל בנושא הזה של לימוד טעמי המצוות. באמת מעניין, תסתכלו בסוף, תסתכלו גם לאורך כל ההיסטוריה. תסתכלו כמה נכתב על הגמרא, על המשנה, כמה נכתב על על הפוסקים. פסיקת הלכה למעשה. אפילו כמה נכתב בענייני אמונה באופן כללי. נכתב, כן? ספרי, מה שאנחנו קוראים ספרי אמונה. יש, ברוך השם, יש מוסר, נכתב. אומר הרב קוק, תלכו למדף של, תחפשו מדף של טעמי מצוות. מה יש שם? רמב״ם? ספר החינוך? רמב״ם, ספר החינוך, ספר החינוך, הרמב״ם, רמב״ם, ספר החינוך, וזה פחות או יותר הולך ונשאר שם פחות או יותר באזור הזה. אגב, איפה הדברים של הרמב״ם? איפה הרמב״ם כותב את טעמי המצוות? איזה ספר? מה? מה? מורה נבוכים. מה? כן. הצצת קדימה קצת. אז חלק ג' במורה נבוכים, שם הרמב״ם עוסק בטעמי המצוות, וספר החינוך כולם מכירים, ובאמת, בקושי אפשר למצוא עוד, עוד ספרים שעוסקים בזה, שמה הרב קוק. זה ממש דבר מתבקש, נצרך ביותר, להבין את המעשים שאנחנו עושים.
כתב על זה? כתב
המאמר שלנו זה איזשהו קריאת כיוון שלו. לא אגיד לך שהוא כתב ספר שלם על זה, לא. אבל כמה מאמרים הוא כתב על זה. לפחות השתדל, לא יודע, תגיד למה הוא לא כתב יותר, בסדר, כנראה היה לו. אבל נתן כיוון. אז דבר ראשון, אז הוא אומר, הנה, עוסקים בתורה העיונית והמעשית, באמונה, בהלכה, אבל למה לא עוסקים בזה שבסוף הוא אומר, בקו החומר היום, שאנחנו בדור התחייה ואנחנו חוזרים לארץ ואנחנו רוצים לברר לעצמנו יותר ביסודיות באמת מה אנחנו עושים? למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים? צריך להבין את הדברים, לא לעשות אותם ככה כמצוות אנשים מלומדה. לנסות להבין יותר לעומק וחסר על זה כתיבה. טוב, והנה, עכשיו נכנס לרמב״ם. והנה הראשון שהראית אופקנו בדרישת טעמי המצוות הוא הרמב״ם מספרו המורה. אבל מה מאוד נתפלא אם נביא לידי חשבון את הרושם שעשו כל הגיונותיו וטעמי המצוות על כללות האומה. ועל היחידים המצויים אצל החקירות הדתיות מימיו עד הדור האחרון. פחות מכל היגיון ומחשבה יוצאים מספריו, הביא תנובה החלק הזה של טעמי המצוות. לא נודעו לנו בו כמעט לא עקבות הרחבה, ולפי הערך אף לא עקבות של חיקוי. הדברים מעידים על עצמם שיש כאן איזה חיסרון שהוא צריך להתמלא, בשביל שייכנס במקצוע החביב הזה, כוח חיים חדש ואור זרוע ומפרי. שימו לב, דבר מעניין. אומר, מי הראשון שכתב טעמי מצוות? הרמב״ם. בואו נסתכל מה ההשפעה של החיבור הזה של הרמב״ם עלינו לאורך כל הדורות. מה זאת אומרת, נסתכל על ההשפעה? בואו נראה כמה עסקו בזה, כמה הרחיבו את זה. הרי בדרך כלל שיש משהו, מה הדינמיקה? ב ב ב ב ב בספר שנוגע באנשים, מה הדינמיקה? מה קורה? מה זה עושה? מה? כותבים על זה, על זה, מסבירים את זה, עוסקים בזה, חולקים על זה, כאילו יש חיים, יש תנועה סביב הדבר, זאת אומרת, או חיקוי. מה זה חיקוי? שעושים אותו דבר, אבל לא בדיוק אותו דבר, כן, אבל כאילו, אומרים, וואלה, הוא כתב, אני אכתוב אחרת. אני אחלוק עליו, אני אעשה את אותו חיבור, ואני אעשה אחרת. וכאילו, הספר הזה, מורה נבוכים חלק ג', רובו של חלק ג', לא כולו, אבל רובו של חלק ג', הוא כמעט כמו ספר לעצמו, כן, איזה מין, אפשר לומר, מאמר ארוך לעצמו. כמובן שפה ושם, תראה, מישהו מביא מהרמב״ם, זה לא שזה לגמרי, כן, לא, לא, אבל זה לא... זה לא וואו, זה לא גרם פה לאיזה חידוש עצום. זה אומר דרשני, מה קורה פה? כן? חיקוי של עיסוק בטעמי המצוות. הרי, אתה מבין, כשיש משהו שהוא נוגע בך, יכול להיות שהוא נוגע בך גם לחלוק על זה. אז אתה תכתוב גם טעמי המצוות, אבל תחלוק על זה, תגיד לא, משהו אחר. אבל זה לא... זה לא עשה את זה.
מצאה וביקוש גם, לא?
מה?
כנראה שזה לא משהו שמעניין כל כך את האנשים, לא מטריד אותם יותר מדי.
אז זה מה שהוא אמר בפסקה הראשונה, זה הוא צועק צעקה הראשונה, הוא אומר, אנשים, תתעניינו בזה יותר, זה צעקה ראשונה. עכשיו הוא אומר, טוב, בוא נראה, בכל זאת מישהו עסק בזה, אז סביר, הרי אובייקטיבית, טעמי המצוות הם משהו חשוב, הם משהו אמיתי, הם משהו נכון. עכשיו, אם, בוא נגיד הדרך השלילה, אם מה שהרמב״ם היה כותב, היה משהו שמאוד, מאוד נוגע באנשים, מאוד, אז היית מרגיש את זה. זאת אומרת, אתה מבין, כאילו, זה קצת ההוכחה, חובת ההוכחה היא קצת גם על הכותב, זאת אומרת, זה לא רק על האנשים. אתה אומר, אנשים לא מתעניינים. חלק מזה שאנשים לא מתעניינים, כי זה לא כל כך מעניין. זאת אומרת, אבל... זאת אומרת, שאם מישהו אחר היה כותב, יכול להיות שזה היה מדבר יותר. אם הכתיבה הייתה אחרת, אז אולי הייתה יותר ככה... פותחת פתאום איזה פתח של התעניינות, שאנשים אולי לא ידעו שזה, ופתאום היו רואים, וואלה, זה באמת צריך להתעסק עם זה. אז עכשיו הרב קוק יסביר לנו למה לפי דעתו הדברים של הרמב״ם באמת לא כל כך נגעו באנשים. כן? לא, התוכן של הדברים של הרמב״ם לא... בנושא הזה לא... לא יצר איזה בז ככה... זה אומר דרשני. אז הוא מנסה לנתח למה. החוט החורז העובר בתוך טעמי המצוות של הרמב״ם הוא יסוד מחיית עבודה זרה. בזה יש אמנם כוח קולטורי יפה של העבר. מה זה קולטורה? תרבות, יפה. כן? אז יש כוח תרבותי של העבר, המפיח גם כן רוח חיים אידיאלי, גאון לאומי של השתתפות גדולה בבניין העולם הרוחני והתרבותי, זאת אומרת כנגד עבודה זרה, אבל בטבעו הוא הולך ומתחלש. למה? כי נקודת הזוהר היותר עליונה אצלו הוא העבר. אולם באמת, הרי היסוד היותר עיקרי, הגנוז ומקופל בטעמי המצוות וניקויהם הוא העתיד. העבר לבדו, אף הפי שהוא נכבד מאוד, מכל מקום יכול הוא לבוא עד לכדי ערך של ידיעה ארכיאולוגית, שאין בתוכן לחיים בפועל. וההווה לבדו בוודאי לא יספיק להזריח אור אידיאלי המרומם את הרוח וממלאהו שירה והופעת קודש. ואולם, כאשר יגיע זרם החיים של העבר, דרך ההווה, אל העתיד הגדול ההולך ומאיר, או אז ישתלמו תנאי החיים בתוך הרוח המדעי הזה, הן בעצם יקרת המדע הנשגב הזה לעצמו, והן בפעולתו לתחיית היהדות, אבל כל עוד שלא יחובר אל העבר זרם מקורי הזורם בטעמי המצוות, ניטל החלק היותר חשוב בציורי היהדות שלה. אמנם נתגדל כבוד היהדות בלב יחידים, והערך ההיסטורי של העבר לקח מקום גדול בפעולות הספרותיות של הדורות שהיו מושפעים מרוח זה, אבל מכיוון שאור הנשמה הפנימית של הרמב״ם ז"ל לא זרח שם, שבקרבה נתאחד העבר עם ההווה והעתיד, בקרבה הכוונה היא בנשמה הפנימית של הרמב״ם, שזה לא נתגלה בצורה ההגיונית של המורה, שנשארה עומדת עם העבר, כי אם בצורת הקדושה והתמימות האלוהית של המשנה תורה, ששמה חדרה ההרגשה העדינה ביד חזקה, למעלה מגבול ההבנה הגיונית. על כן הספיק רוח היגיון זה רק להלהיב את התשוקה לחתר קדמוניותיה של התורה, של האומה, ולשימת לב לכל רכושה הרוחני בתור דבר עבר, הראוי לכבוד וחיבה, אבל לא להעמיד את היהדות במקור של חיים הממלאים את כל חדרי הלב והמוח, והמעסיקים את הכוחות הרעננים היותר פועלים בדעת נפש ובאהבה חיה שאינה פוסקת. מה אומר? מה? אין כל כך כאלה שמגינים על הרמב״ם, כן, לא ידוע לי. לא ידוע לי, זה... מה? כן, דברים לא פשוטים, אבל לעמיתה של תורה, אז תלמידי חכמים לא נמנעים מלברר את האמת. מה אומר פה הרב? אז שימו לב, שתי נקודות. דבר ראשון, מי שקורא שם במורה נבוכים, אגב, מומלץ ללמוד את זה, פשוט להכיר ולדעת, זה לא, זה דברים, זה דברים מאוד מעניינים, שלא תבינו לרגע, זה נראה כאילו, הרב קוק קצת כאילו, ככה נתן לזה פחות משמעות, אז זה נראה לנו מומלץ מאוד ללמוד את זה, כי בסוף הדברים הם כמובן יש בהם הרבה לימוד והרבה מה... אבל מה הדבר המרכזי שאומר הרמב״ם בנושא של טעמי המצוות? אומר הרמב״ם, המרגמה המרכזית שמנחה אותו שם במורה נבוכים, זה להסביר איך התורה הקדושה במצוות שלה נלחמת נגד העבודה זרה ששלטה בעולם בדורות הראשונים שאחרי נתינת התורה. זאת אומרת, בזמן נתינת התורה, העולם היה מאוד אלילי, ולמעשה העולם האלילי הזה עוד הולך איתנו כמה מאות בשנים. אנחנו יודעים שלאורך כל בית ראשון, דיברנו על זה, אני חושב, שבוע שעבר פה בשיעור, לאורך כל בית ראשון, הנושא של עבודה זרה, זה נושא שתופס מקום מאוד מאוד משמעותי. בא הרמב״ם ואומר, תסתכל על המצוות אחת אחת, הרבה מאוד מהמצוות, מה הן עושות? הן כל הזמן מנגחות את העבודה זרה. ועל פי זה הרמב״ם יסביר את איסורי כליים, גם הכליים, כל סוגי הכליים, גם בשר וחלב, והמון המון המון דברים הרמב״ם יסביר שמה שעומד בשורש של האיסור שהתורה, למה התורה אסרה אותם? בגלל שעובדי עבודה זרה היו נוהגים לעשות כן. והתורה כדי להילחם בעבודה זרה, התורה אסרה לעשות את הדברים האלה. כתובת קעקע וזה, וכל מיני דברים שהיו, לא רק הדברים הקלאסיים של עבודה זרה, הדברים הקלאסיים של עבודה זרה הם דברים, הם דברים ברורים, הם דברים ידועים, כן? אסור לעבוד, אסור לעשות פסלים, אסור להאמין באל אחר, זה ברור. אבל דברים שמבט ראשון לא נראה לך, הרמב״ם אומר, לא, הם קשורים לעבודה זרה. כמה מצוות יש, בכל כותרת של הלכות, יש מצוות, יש מספר המצוות שיהיה באותם הלכות ביד החזקה. כמה מצוות יהיו בהלכות עבודה זרה? 51. כלומר, תחת הכותרת של הלכות עבודה זרה, ברמב״ם יש 51 מצוות שהן קשורות לעבודה זרה, בצורה כזאת או אחרת. אומר הרב קוק, מה הבעיה פה? הבעיה היא מאוד פשוטה. עבודה זרה זה משהו שהיה פעם. זה עבר מהעולם. זה היה פעם. כבר בסוף בית ראשון, בתחילת בית שני, אנחנו כבר מזהים כבר התחלה של זה, ואחר כך לאט לאט הדבר הזה, העולם מתקדם, ועבודה זרה היא קיימת עדיין. יש מקומות בעולם, אנחנו יודעים, בעולם השלישי יותר קיים, יש איזשהו סעיפים בנצרות שהם קצת מזכירים עבודה זרה, אבל ברור שזה משהו אחר לגמרי מהעבודה זרה שהייתה פעם. אם כן יוצא, שבעצם כל הדינמיקה של המצוות, הן מכוונות כלפי משהו שהיה בעבר, אבל הוא לא קיים בהווה ובטח לא בעתיד. עכשיו אומר הרמב״ם, כדי שטעמי המצוות יהיו משהו שמדבר אלינו, אז מה שצריך להיות זה משהו שהוא עובר, חורז את כל הנצח של ההיסטוריה. זאת אומרת, הוא מתחיל מהעבר, אבל הוא עובר דרך ההווה והולך אל העתיד. ואם זה ככה, אז זה באמת נוגע בנו. זה נוגע בנו כי אנחנו חיים את זה היום, וזה מדבר אלינו היום, ועוד יותר מזה, זה אומר לנו שזה בונה, זה הולך, המצוות הולכות לבנות משהו בעתיד שלנו. הרי העולם הרי חי בפנים של עתיד, נכון? כאילו, איך החיים כאילו הולכים? החיים הולכים קדימה. אנחנו תמיד מסתכלים הלאה. אז את אומר, אפילו אם תגיד רק משהו על ההווה, זה גם לא מספיק. כי ההווה הוא היום, ההווה הוא כרגע, אבל מחר זה כבר עבר. וכדי שזה יהיה משהו שנוגע בך וחי, מה הוא צריך להיות? הוא צריך להיות מכוון הלאה, הוא צריך להיות מכוון לעתיד. ובעניין הזה ברמב״ם זה לא קיים בכלל. עכשיו הוא אומר פה דבר מעניין, הוא אומר, הרמב״ם, איפה זה כן קיים ברמב״ם? ביד החזקה. עכשיו זה מדהים, תקשיבו, זה כאילו ברגע הראשון שאתה רואה את זה, אני זוכר שפעם ראשונה שראיתי את זה, אמרתי, וואלה, זה כאילו הפוך על הפוך. אם היית שואל אותי קודם, הייתי אומר, טוב, היד החזקה זה הלכות, הלכות הן כאלה מקובעות, זה, אבל מורה נבוכים, מה זה? זה אמונה, זה הגות. בהגות בטח זה הולך ככה, וואו, זה דברים גדולים, עתידיים ורוחניים, הפוך. אומר הפוך. במורה נבוכים, הרמב״ם כאילו בקטע הזה כאילו נתקע כאילו בעבר, ואמר, הכל זה כנגד עבודה זרה ועבודה זרה, ולכן זה לא תפס את עם ישראל, כי עבודה זרה כבר מאחורינו, וזה כבר היום לא רלוונטי, ובטח לא רלוונטי לעתיד, ואז זה מסביר את מה שהוא אמר בהתחלה, שהנושא של טעמי המצוות, לפי הרמב״ם, לא החיה את האנשים, לא גרם לכתיבה על זה, לא לחלוק על זה, לא לחכות את זה, לא לדבר על זה, כלום. לעומת זאת, ביד החזקה, הוא אומר, שמה יש ניחוח של, איך הוא קרא לזה? שמתם לב איך הוא קרא לזה? בקדושה ובתמימות האלוהית של משנה תורה, שמה חדרה ההרגשה העדינה ביד חזקה, למעלה מגבול ההבנה הגיונית. דווקא ביד החזקה, בואו ניתן לכם דוגמה אחת, דוגמה מדהימה. הנושא של הקורבנות. במורה נבוכים, מה זה הקורבנות? כנגד מה זה? כנגד עבודה זרה. עבודה זרה, היו מקריבים קורבנות בחוץ, היו מקריבים קורבנות בצורה מסוימת וכו'. באה התורה, אמרה, אני אצווה אתכם קורבנות, עשו אותם כמו שאני, הקדוש ברוך הוא אומר, זה יבהר את העבודה זרה, כי זה יעשה בצורה אחרת. מה כותב הרמב״ם ביד החזקה על הקורבנות? אז לא יודע מי מכם זוכר את השיעור ביום הזיכרון של הרמב״ם ליד כף בטבת, אז אנחנו נותנים שיעור בישיבה על כל פתיחות הספרים של הרמב״ם ועל כל סיומי הספרים של הרמב״ם. לכל ספר ביד החזקה יש פסוק, רוב הפסוקים הם או מתהילים או ממשלי, זה פתיחה לספר, וכל הלכה שמסיימת ספר זה מין הלכה, אפשר לומר רוחנית כזאת, כן? זה מין הלכה כזאת שהרמב״ם כותב בדברים מעבר להלכה היבשה, כן? הוא מרחיב יותר. זה ממש מדהים, כדאי לראות את זה. מה כותב הרמב״ם בסוף ספר עבודה, שזה הספר של הקורבנות, קורבנות הציבור? הרמב״ם כותב, בתוך ההלכה הארוכה שם, הרמב״ם כותב, וכל הקורבנות מכלל החוקים הם. מכלל החוקים הם. והוא מסביר שם את הנושא של מעילה, בצורה מאוד עמוקה, לא כנגד עבודה זרה. נותן טעם לאיסור מעילה מענייני הקודש, מענייני המקדש, אבל לא על פי קורבנות, לא על פי עבודה זרה, אלא בצורה הרבה יותר רוחנית, הרבה יותר גבוהה. למה התורה אסרה את זה, שאדם מתרגל איך להתייחס לקודש בצורה הנכונה? כלומר, הוא אומר דבר מדהים. ביד החזקה אתה פוגש את הרמב״ם הנצחי. אתה פוגש את הרמב״ם דווקא כאילו שמכניס כל מיני דברים רוחניים, דברים כמו שהוא קורא לזה תמימות אלוהית קדושה, מכניס אותה בתוך ההלכות, ואתה מרגיש שזה לוקח אותך לנצח, זה לוקח אותך גם לעתיד. אבל במורה נבוכים, לא. במורה נבוכים אתה מרגיש שאתה נתקעת בעבר, וזה לא תופס. ולכן, פה נגמר החלק הראשון. קודם כל, למה אנחנו לא מסתפקים ברמב״ם, ולמה זה אמיתי, כשאנחנו לומדים את הרמב״ם, אנחנו מרגישים שזה לא מדבר אלינו. אז אם אתה מרגיש במורה נבוכים שזה לא מדבר אליך, אז אתה לא הראשון. הרב קוק כבר איתך, והוא אומר לך, אני מבין אותך. אני מבין אותך שאתה מרגיש שזה לא מדבר אליך, כי הרבה דברים לא רלוונטיים. ולכן, עם כל העוצמה של הרמב״ם, בכל הספרים שלו, אנחנו אפר ואפר, אנחנו ודאי, כולנו, אומר הרב קוק, אין מה לעשות, צריך להצביע, לשים את האצבע. כל זה למה חשוב? כי כמובן, זה יהיה הרקע לזה, למה הרב קוק יגיד, אין ברירה, אני חייב לכתוב איזה כיוון קצת אחר, להסביר לפחות חלק מהמצוות, לנסות להסביר אותם באופן אחר. מאז מה שכתב הרב קוק.
כן. תלמידים של הרב.
לא, לא, שאלה טובה. לא, לא מספיק, לא מספיק יודע להגיד. הדברים עצמם של הרב קוק, כשאנחנו נימד אותם, אז נראה שהם דברים שעסקו בהם. כאילו, הם דברים ש... הם דיברו בהם ועסקו בהם. אם להגיד שזה הביא לאיזה פריחה בכלל בנושא הזה, בכתיבה הזאת, לא יודע, אבל בסדר, אתה יודע, הרב קוק הוא 100 שנה, אז הוא זרז רעים בהרבה דברים, הוא זרז רעים שכנראה מתכוון שבעתיד אנחנו נראה אותם. עד כאן חלק א'. מה קורה בפרק ב', בוא נראה, עוד נקודה אחת, כמה דקות להיום, ואז נמשיך את הנושא הזה, נצטרך להמשיך עוד פעם אחת, אולי פעמיים, אני לא יודע, קצת תלוי לפי ה... טבע הצורה הרוחנית, במקום שהיא פוגשת במכשול על דרכה מאיזו הופעה רוחנית אחרת המנגדתה, הוא. אם תתה את הדרך בשביל האחרונה, אז אף שתישאר בצביונה ותחזיק מעמד, מכל מקום לא תימלט מאיזה פגיעה ורפיון. אבל אם תסול לפניה מסילה חדשה, על ידי השפעתה של הצורה המנגדת ובעזרתה, אז יוסיף לה הכוח המנגד עצמה, עד שתעמוד על ידו על הנקודה יותר גבוהה ומזירה, ותצא בזר ניצחון חדש בעיקר מטרתה ויסוד חייה. ואחר שהשתמשה בכוח המתנגד, אם תמצא את לבבה ישר לאורסו, יעלה בידה על נקלה. מה זה הפסקה הזאת? הפסקה הזאת מאוד מאוד חשובה. נגיד את הבסיס שלה, ואולי בפעם הבאה עוד קצת נרחיב עליה, אבל בוא נגיד את התמצית, קודם כל מה אומר פה הרב קוק, וזה הכנה להמשך של המאמר, אבל גם בלי קשר להמשך של המאמר, יש פה יסוד מאוד מאוד גדול. והיסוד הוא איך מנהלים מאבק בדעות שסותרות את הדעה שלך. זאת אומרת, מה אתה עושה כאשר מישהו אומר משהו שהוא הפוך ממה שאתה אומר? מה הדרך? זאת אומרת, הרב קוק, הדרך הלא טובה זה או להתנגד בצורה מוחלטת, או להתעלם בצורה מוחלטת. שתי הדרכים הללו אינם טובות. כי אם אתה מתעלם, אז הדבר הזה ממשיך לצוס פה, הוא ממשיך לומר את שלו. זה שאתה מתעלם, זה לא עוזר לזה שזה קיים. זה קיים. אתה פשוט לא מתייחס לזה, אבל זה קיים. אם אתה מתנגד בצורה חריפה ואומר, אין פה שום נקודת אמת, הכל פה שטויות, הכל פה שום דבר, אני ממשיך בדרך שלי, שוב אותה בעיה. מה הבעיה? הבעיה היא שאתה לא מתמודד באמת עם הדעה שהובה מולך, אלא אתה בא ואומר, אין פה כלום, שטויות, מה שאני אומר זה נכון, זה אמיתי, זה מה שאני מכיר, זה מה שאני יודע, זה מה שנראה לי אמיתי, כל דבר אחר לא מתחיל. רגע, אבל מישהו פה אומר משהו. לא אומר שכל איזה מישהו שלא יודע, זה היה מארץ, זה מישהו שלא יודע מהחיים שלו, זרק משהו, צריך להתייחס. הוא מתכוון כשיש דברים רציניים בעולם. יש איזה מישהו דברים רציניים. תכף הוא יביא דוגמה מהמדע. המדע מביא איזשהו תיאוריה, מביא איזשהו מחקר שעבדו עליו הרבה שנים והרבה מדענים. אתה לא יכול לפתור את זה ככה ולהגיד, שטויות, אין פה כלום. מה, זה לא... יש פה משהו רציני, יש פה... אתה לא יכול לא להתעלם מזה, ולא יכול להגיד שהכל פה שטויות. אז זה יכול להיות במדע, וזה יכול להיות בתרבות, זה יכול להיות בתורה, זה יכול להיות בכל מיני מובנים, שאתה הולך באיזשהו דרך, פתאום, אופ, פתאום בא מולך איזה משהו שאומר אחרת, שאומר הפוך. טובה פה הרב קוק דרך מאוד מאוד משמעותית שנוגעת בכלל להתמודדות עם המון המון תחומים שאנחנו פוגשים אותם בעולם האמונות והדעות ובעולם התרבות ובעולם המדע, של מפגש בין דעות או בין תרבויות בשאלה איך להתמודד עם הדבר הזה. אתם יכולים לראות פה אף על פי שנתחלפו התכונות הפנימיות של המדעים בכמה עניינים רוחניים חשובים, בחילוף התקופות והזמנים, מכל מקום התכונה הכללית הולכת ומקפת את כל הזמנים, כשהייתה היהדות צריכה לעמוד על נפשה, לשאת את דגל היסוד האלוהי בידה, ונפגשה בתיאוריה היוונית של קדמות העולם, הצליח הרמב״ם בזה מאוד. לא רק בפנותו את הדרך ליתן מקום לדגל האלוהי, להינשא על יסוד החידוש לבדו, כי אם גם בזה שהשתמש בכוח האויב, ודיבר בביטחה על דבר השאלה האלוהית, גם הוא בייחוד על פי דרכי המחקר של הקדמות. ואחר כך הגיעו התוצאות להיות מפיקות נוגה על הדרך הכבושה של החידוש, באומץ גבורה מלא גבורה וחיים. הוא מביא דוגמה מצוינת מהרמב״ם עצמו, הרמב״ם חי בתקופת הפילוסופיה היוונית. הפילוסופיה היוונית דיברה על מה? על עולם קדום, עולם קדמון. היהדות מאמינה בעולם מחודש. מה עשה הרמב״ם? התעלם? לא. התנגד? התנגד נטו? גם לא. מה עשה הרמב״ם? לקח את הדבר הזה עצמו, אגב זה גם במורה נבוכים אבל בחלק ב', לקח את התיאוריה של עולם של היוונים. על עולם קדמון, התעסק עם הדבר הזה עצמו והוכיח מתוך זה, מתוך דיון בעולם קדמון, הוכיח שהעולם מחודש. כלומר, לא זרק את זה ואמר זה שטויות, לא התעלם מזה, אלא לקח את זה, התמודד עם זה, ולקח את זה כמקפצה, כנקודת גובה, לעלות איתה לקומה חדשה. פה הוא לטובת הרמב״ם, כן? פה הרמב״ם עכשיו מגויס כדוגמה מצוינת, חיובית, איך נכון להתמודד עם דברים. כיוון שאנחנו צריכים לסיים עכשיו, אז אנחנו בעזרת השם, יום ראשון הבא, נמשיך לפתח את הנקודה הזאת, ומתוך הנקודה הזאת נגיע ללב המאמר, שזה הנושא של טעמי המצוות עצמם, איך שהרבם, איך שהרב קוק מסביר קבוצה גדולה מהם בדרך שלו. בסדר? בעזרת השם, ברוכים תודה.